אנחנו בשיעור י"ג של ספר המצוות להרמב״ם ונלמד את המצוות מתוכם. המצווה הראשונה, התוכן שלה זה שהתורה מזהירה אותנו שאסור ללמוד ולהתעסק בתכנים של עבודה זרה, וגם אסור להסתכל ולהתבונן בצורה החיצונית של עבודה זרה, איך היא נראית או כפי שנראית לשונו של הרמב״ם מבפנים. המצווה העשירית, העזרה, שעוזרנו מלפנות אל עבודה זרה ולהתעסק בענייניה. מה פירוש להתעסק בענייניה? כלומר, לעיין וללמוד אותן ההזיות וההבלים שאומרים מייסדיה. אלה שמייסדים את העבודה זרה יש להם כל מיני הזיות והבלים שהם אומרים שאנחנו חושבים ככה ומדמיינים אחרת, שרוחניות פלונית מורידים אותה באופן כך וכך. הם אומרים שאם אנחנו נעשה פעולה כזו נוריד איזה כוח רוחני כזה וכזה, והיא עושה כך וכך. זה הכל הזיות והבלים שאסור בכלל להתעסק עם זה. או שהם אומרים והכוכב הפלוני מקטרים לו ועומדים לפניו כך וכך, והוא עושה מעשה פלוני, כיוצא בדברים האלו. כל מיני דמיונות של כל מיני עבודה זרה על כל מיני כוחות, זה דברים שאסור בכלל להתעסק עם זה. למה אסור להתעסק עם זה? שהמחשבה בדברים אלו והעיון באותם הדמיונות הוא ממה שמעורר את הפתי לדרוש בהם ולעובדם. אדם שהוא פתי, אדם שהוא תמים ולא ברמת משכל גבוהה, יתחיל לשמוע כל מיני הזיות, יחשוב שיש בזה משהו ויתחיל לעבוד את העבודה הזרה הזו. והפסוק שבו עוזרנו על עניין זה, איפה התורה מזהירה אותנו לא לעשות את זה, הוא אמרו, זה מה שכתוב בספר ויקרא, אל תפנו אל האלילים. מה הפירוש אל תפנו אל האלילים? אז הרמב״ם מביא את הלשון של הספרי שמתייחס לפסוק הזה, אומר בלשון ספרה, אם אתה פונה אחריהן, אם תפנה לאותם אלילים, אתה עושה אותם אלוקות, אז אתה יכול גם להיגרר להפוך את זה לעבודה זרה. שם אמרו, עכשיו מוסיף הרמב״ם עוד פרט, כמו שאמרנו קודם, לא רק שאסור להתעסק בתכנים של עבודה זרה, אלא אסור גם להסתכל על הצורה החיצונית שלה. שם אמרו, רבי יהודה אומר, אל תפנה לראותן, כלומר אפילו להסתכל בצורת הפסל החיצונית, ולהתבונן בעשייתו אסור. פשוט להסתכל איך יצרו את זה, לא ללמוד את התוכן האזוי שלה, אלא רק לראות חיצונית איך היא עשויה, גם זה אסור. למה? כדי שלא יעסיק חלק מן הזמן במשהו מהן, לא לבזבז זמן על התעסקות עם עבודה זרה. מביא הרמב״ם הוכחה שאסור להתעסק ואפילו לא להסתכל על הצורה, מביא הוכחה מהגמרא. בפרק שואל אדם מחברו, במסכת שבת כתוב, כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוק נאות, אסור לקרותו בשבת. זאת אומרת, אם אדם רואה שיש כל מיני מקומות שעושים שם כל מיני צורות ותמונות וציורים של כל מיני בעלי חיים או כל מיני בני אדם, ומתחת לזה כתוב כל מיני כיתובים ותיאורים, אז כתוב שבשבת אסור אפילו לקרוא את התיאורים האלו. למה? זה גזירה שמה הוא יקרא בכל מיני שטרי הדיוטות וכל מיני דברים שהם חול שאסור לקרוא בשבת. אבל בעיקר הרמב״ם רוצה להביא את סיום הדברים, ודיוקנה עצמה, אבל את הדיוקן בעצמו של העבודה זרה, לא רק שבשבת אסור, אף בכל אסור להסתכל בה. שבת אומרים אסור לך לקרוא מה כתוב, על הדמות עצמה אסור לך גם בשבת וגם ביום חול אף פעם. למה? משום שנאמר אל תפנו אל האלילים, כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, מהי תלמודה? איך מהפסוק הזה אל תפנו אל האלילים לומדים שאסור להסתכל אפילו בדמות של עבודה זרה? אמר רבי יוחנן, אל תפנו אל מדעתכם. מה הכוונה? אלילים, הכוונה, כמו שרשי אומר בגמרא, ריקנים. אל תפנו אל האלילים, זאת אומרת, אל תפנו אל הדמיונות והעניינים שמקורם רק מריקנות, או שאדם מפנה את מחשבתו הריקנית לדברים הזויים ובדויים, זה דבר שאסור. כבר נכפל עליו בעניין זה עצמו. התורה כופלת את האיסור הזה, כלומר, באיסור המחשבה על עבודה זרה. זה שאסור לחשוב על עבודה זרה, התורה כופלת את זה, לא מסתפקת בפעם אחת שכתוב אל תפנו אל האלילים. והוא אמרו, זה מה שכתוב בפסוק, כי שמרו לכם, פן נפתה לבבכם וסרתם ועבדתם. כלומר, מה המשמעות של הפסוק הזה? אם תועה לבך לחשוב בה, אם אתה רק תחשוב על האלילים הללו, זה יגרום לך לסור מן הדרך הישרה ולהתעסק בעבודתך. ואמר עוד בעניין זה עצמו, התורה בפסוק נוסף מדגישה את האיסור לפנות אחרי אותם אלילים. כתוב בפסוק, פן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח וגומר. אז מה התורה מתכוונת? שאסור להסתכל ממש על השמש והירח? ברור שלא זה הכוונה. אלא מה התורה מתכוונת? כי לא יזיר לבל ירים אדם את ראשו לראותם בעיניו, אלא יזיר מלהסתכל בעין הלב במה שמייחסים להם עובדיהם. אל תתבונן בשמש ובירח, בכוחות האזויים שהאלילים והעובדי אלילים מייחסים להם. וכן אמרו, זה גם כמו שכתוב במפורש בפסוק, ופן תדרוש לאלוהם לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהם, ועשה כן גם אני, גם אני. אז זה אסור לך. יזיר מלשאול על איכות עבודתה, אף על פי שלא יעבדנה. אפילו שאתה לא מתכוון לעבוד אותה, אתה רק רוצה לשאול ולהתבונן מה הגויים מאמינים, גם זה אסור. לפי שכל זה גורם ליטות אחריה. ודם מסיים הרמב״ם ואומר את המצווה הזו, שהעובר על עניין זה חייב מלכות. וכבר נתבהר זה, איפה אנחנו רואים שהאיסור הזה, אל תפנו אל האלילים, גורם לעונש מלכות. אז מביא הוכחה מהגמרא. כתוב בסוף פרק א' מעירובין, שאמרו, לוקין על עירובי תחומין דבר תורה. אדם שעובר על האיסור הזה של תחומין, קבל מלכות. והביאו ראיה, מאיפה הגמרא מביאה ראיה שמקבלים מלכות? מאומרו כתוב, אל יצא איש ממקומו. שם בגמרא ויקשו ואמרו, איך הלכה עליו שבא בלשון על ולא בא בלשון לא? הגמרא שואלת, הרי כתוב אל יצא, לא כתוב לא יצא. אז האם מקבלים מלכות גם על איסור שמתבטאת התורה בלשון על ולא בלשון לא? כך שואלת הגמרא. וישיבו בדרך קושיה. אז הגמרא עונה בסגנון כזה ואומרים ואמרו, אם כל מה שבא בלשון על אין לוקים עליו, אלא מעתה אומרת הגמרא, אל תפנו אל האלילים, אך אינם ידלולקי. הגמרא אומרת, אז גם האיסור אל תפנו אל האלילים כתוב בלשון על, האם יעלה על דעתך שלא לוקים? זה הרי ברור שלוקים. מהסגנון הזה של הגמרא מובן שמה שכתוב אל תפנו אל האלילים, מי שעובר על זה ברור שהוא לוקה. הרי משמע מכאן שעניין זה לוקים עליו. המצווה הבאה, התוכן שלה שאסור לבן אדם לתת דרור למחשבות שלו ולתת לו יכולת ככה לחשוב מה שבא לו, ואז הוא יכול להגיע למחשבות של מינות ולמחשבות של זנות, שזה דבר האסור. זה עצמו, לתת דרור למחשבה, זה אסור, וזה נראית על השום בפנים. חופש. העזרה שעוזרנו מלהיות חופשיים במחשבותינו, עד שנאמין דעות המנגדות לדעות שהביאה התורה. זה אסור. אלא נגביל את מחשבותינו, ונעשה לה סייג שתעמוד אצלו. נעשה גדר למחשבה ולא ניתן לה לחשוב מה שבא לה. והן, מה זה הסייג שצריך לתת למחשבות? מצוות התורה ועזרותיה. כל מה שהתורה מזהירה, אסור לסור ממנה, וצריך להישאר בזה בגבול. והוא אמר, ראית לאיפה התורה אוסרת עלינו לחשוב אפילו מחשבות כאלה? כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז האיסור הזה, זה המשמעות שלו, לא לתת למחשבות שלנו לנסוע במחשבה שאסור. ולשון ספרי, איפה זה כתוב בספרי שמסביר שזה הכוונה באותו פסוק? כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם. מה הכוונה? זו מינות. איפה רואים שלא תטורו אחרי לבבכם? המשמעות היא העניין של מינות כפירה. כי עניין שנאמר, אומרת הגמרא, כתוב, מוצא אני מר ממוות שגומר, ההמשך של הפסוק זה את האישה. והגמרא אומרת, וידוע שלפעמים הפסוק מדבר בדרך משל. אז מה שכתוב, הוא מוצא הנימר ממוות את האישה, הנמשל במקרה הזה זה מינות. קוראים לזה בסגנון הזה. ואחרי עיניכם הכוונה, זו זנות. איפה רואים שאחרי עיניכם הכוונה היא זנות? שנאמר, כתוב היום בשמשון אל אביב, ושם הפסוק מדבר, שאומר לאביב, נא לי אותה כי היא ישרה בעיניי. על כל פנים, הכוונה באומרם זו זנות. מה התכוונו במילה זנות? לא התכוונו רק ספציפית לעניין הזה של זנות, אלא זה משמעות ומובן הרבה יותר כללי. רדיפת התענוגות והתאוות הגופניות והשגת המחשבה בהן תמיד. שאדם ככה כל הזמן חושב כמה הוא יוכל להשיג תאוות וכמה הוא יוכל יותר ליהנות. זה איסור בתורה של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. המצווה הבאה, התוכן שלה שאסור ליהודי לקלל חלילה את השם של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם יפרט את זה במצווה הבאה. המצווה המשלימה 60. העזרה שעוזרנו מליקוב את השם הגדול. ליקוב הכוונה היא לקלל. יתעלה על מה שאומרים הכופרים לאילה ולאילה. דרך אגב, מכניס הרמב״ם שהכופרים אומרים ביטויים שליליים על הקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא יתעלה מהם הרבה מעבר. וזהו העניין שמכנים אותו ברכת השם. כל מקום שאנחנו נתקל בגמרא או במקומות אחרים בביטוי ברכת השם, ברכת השם הכוונה היא לא ברכה אלא בלשון הפוכה, בלשון סגין האור, המשמעות של זה זה במובן של כללה. ועונש העובר עליו זה מי שחלילה עובר על האיסור הזה וכן מקלל, הוא מפורש בלשון התורה שהוא נסכל. העונש שלו זה סקילה. הוא אמר, ראית לאיפה כתוב עונש סקילה על עבירה זו? כתוב ונוקב שם השם מות יומת רגו מרגמו בו כל העידה. אבל העזרה פה זה העונש שמקבל אדם שמקלל. הרי ידוע שכל עונש צריך שיבוא לפני זה בתורה עזרה, שהיא מזהירה אותנו שאסור לעשות את הדבר הזה. איפה יש עזרה בתורה שאסור לקלל? אומר הרמב״ם, לא בא בכתוב עזרה מיוחדת על חטא זה לבדו. אין עזרה בתורה, לא נמצא הפסוק בתורה שכתוב לא תקלל, אלא בא עזרה כוללת עניין זה וזולתו. יש פסוק כללי שהוא כולל עוד עזרה על עוד דברים נוספים, אבל בין השאר הוא כולל גם את העזרה הזו. והוא אמרו, על איזה פסוק מתכוונים? כתוב אלוקים לא תקלל. הפסוק הזה, העזרה שלו היא לא רק על שם השם, זה כוונה גם על דיינים ומשמעויות נוספות. או לשון המכילתא, איפה רואים במפורש שהפסוק הזה כולל עזרה על העניין הזה לא לקלל את שם השם? כתוב במכילתא לפי שהוא אומר, כתוב בפסוק ונוקב שם השם עוד יומת, עונש שמענו, מהפסוק הזה אנחנו רואים איזה עונש נותנים לבן אדם שמקלל. עזרה לא שמענו, איפה יש בתורה עזרה שאסור לקלל? תלמוד לומר, אומר המכילתא, זה הפירוש של הפסוק, אלוקים לא תקלל. מה זה אלוקים לא תקלל? זה העזרה שהעונש שלה מפורד בפסוק ונוקב. ובספרה יש על זה פירוט, ואומר ככה, על השם המיוחד, אם אדם מקלל את השם המיוחד והשם המפורש, מה העונש שלו? במיטה, כמו שאמרנו קודם, סקילה. ועל שאר הכינויים, אם אדם מקלל לא את השם המיוחד אלא את הכינויים הנוספים שיש לקדוש ברוך הוא, בעזרה. זה, על זה לא נאמר עונש סקילה, זה רק נכלל בעזרה של אלוקים לא תקלל. ועוד במכילתא, עוד מפורש כתוב במכילתא, אלוקים לא תקלל, מה הכוונה? ליתן לא תעשה על ברכת השם. זה האיסור שאסור לברכת השם, כמו שכבר אמרנו קודם, שברכת השם זה בלשון סגי נאור עניין של כללה. וכבר נתבערו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנדרין. עכשיו בסיום הדבר אומר הרמב״ם דבר מעניין. ודע, הרמב״ם אומר, חייבים כאן לתת איזה העברה מסוימת. מדוע? אולי נגיד את זה בעל פה את הרעיון ואז נקרא את זה, יהיה יותר קל. הרמב״ם נתן כלל, והכלל הזה למדנו בשורשים, בכללים המקדימים לתרי"ג המצוות. הרמב״ם נתן כלל שכל לאו, לאו פירושו, כשהתורה אוסרת משהו והוא נקרא לאו שבכללות, מה הכוונה? התורה אוסרת, אומרת משפט אחד, והמשפט הזה משמעות שלו 4, 5, 6 דברים. למשל, כתוב לא תאכלו על אדם, יש כזה איסור בתורה, לא תאכלו על אדם. המשמעות של לא תאכלו על אדם, כמה וכמה משמעויות ואיסורים יש בזה. כל האיסורים שנכללים באיסור הזה הכולל, אם אדם עובר על אחד מהאיסורים הללו הוא לא יקבל מלכות. למה? כי יש כלל, לאו שבכללות, לאו שהוא כללי על הרבה פרטים, אין לוקים עליו. לכאורה, פה אמרנו שהאיסור לקלל הוא נכתב בפסוק כללי, אלוקים לא תקלל. והרמב"ם אמר במפורש שהביטוי הזה אלוקים לא תקלל כולל עוד כמה דברים, לא רק את העניין הזה לקלל את שם השם. אז לכאורה, הרי אמרנו שכל ציווי ואיסור שהוא כולל אין לוקים עליו. הרמב"ם יסביר שמתי נכון להגיד שאם יש ציווי כולל אין לוקים עליו, שהמקום היחיד והפסוק היחיד זה רק הפסוק הכללי. אבל במקרה שלנו, זה שמקבלים עונש כתוב מפורש ונוקב שם השם מות יומת, אתה רק שואל מאיפה אני יודע שאסור, איפה העזרה? זה לא אכפת לי שהעזרה תהיה מרומזת במקום שכולל עוד כמה דברים, כי העונש מפורש בתורה. אבל אילו העונש לא היה מפורש בתורה והמקור היה רק מעזרה כללית שהיא כוללת הרבה דברים, במקרה כזה לא לוקים. נראה את הלשון של הרמב"ם בפנים. ודע שסוג זה מן העזרות הכולל שניים שלושה עניינים אינו מסוג לאו שבכללות, זה לא נכלל בהגדרה של לאו שבכללות. למה? לפי שבאר הכתוב את העונש וכל עניין ועניין מהם. והודיענו בהכרח שכל עניין ועניין מוזרים עליו, ושהוא מצוות לא תעשה. בזה שהתורה נותנת פירוט על עונש, על כל פרט ופרט, המובן מהציווי הכללי, אז אני מבין שכל פרט ופרט זה מצווה בפני עצמה. כמו שביארנו בהקדמות שעשינו למאמר זה. וכיוון שהכלל הוא, הרי יש כלל שאומר, לא אנש אלא אם כן הזיר. התורה לא מענישה אף פעם, אלא אם כן יש עזרה לפני העונש. אז אם כתוב ונוקב שם השם עוד יומד, זאת אומרת שזה עונש. חייב להיות שקדם לזה עזרה. חוקרים לנו על העזרה בהכרח, אז אנחנו חייבים למצוא בתורה עזרה. עכשיו, אם העזרה כתובה במפורש, או שהעזרה כלולה ברמז במקום אחר, זה כבר לא אכפת. ויש שהיא נלמדת באחת המידות, ויש שהיא בכלל עניין אחר, כמו שביארנו בהקדמות, ולא יהיה לב שבכללות, בכללות, מתי יהיה המושג לב כללי, אלא אם לא קדמה לנו ידיעה כלל, שעניין מאותם האיסורים, או מאותם העניינים מוזרים עליו. רק אם אתה לא יודע מאף מקום על הפרטים, רק מהביטוי הכללי, אז יהיה נכון להגיד שאם יש המקור היחיד הוא ביטוי כללי, אין לוקים על המובן של אותו ביטוי כללי. אלא מחמת אותו עליו, כמו שביארנו בכלל התשיעי. אבל אם קדמה ידיעה שאותו הדבר מוזרים עליו, אבל אם כמו במקרה שלנו, אנחנו יודעים, כתוב ונוקב שם השם מות יומת, אז אנחנו יודעים שאם אדם מקלל שם השם, הוא מקבל סקילה, אז אנחנו יודעים. אתה רק מחפש את העזרה, איפה התורה מזהירה, זה לא אכפת לי שהעזרה מרומזת בביטוי כללי. והוא באומרו שעושה כך וכך יעשה בו כך וכך. זאת אומרת, אם אדם נוקב שם השם, מה יעשה בו מות יומת? אין לחוש, זאת אומרת, לא אכפת לי, אם העזרה היא בפירוש, או מן הדין, אם לומדים את זה מאחד משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, בפרט או בכלל, ודע זאת, תזכור את העיקרון הזה, ויבואו לך מעניין זה עוד מצוות רבות. עכשיו אנחנו עוברים לקבוצה האחרונה של המצוות שלומדים בשיעור היומי, שכולם מדברים על נושא אחד של עבודה זרה. פירוט של פרטים רבים של איסורים מה אסור בעבודה זרה. המצווה הבאה זה שאסור לעבוד עבודה זרה, אולי נקדים. הקדמה שהיא תהיה הקדמה גם למצווה הזו וגם למצווה הבאה. בכלל, יש ארבע עבודות כלליות שאסור לעשות אותן לאף עבודה זרה. מה הם ארבע עבודות כלליות? להשתחוות, לזבוח, דיינו להקריב קורבן, לנסך, דיינו לשפוך יין, ולהקטיר קטורת. זה ארבע דברים כלליים שלא משנה, ולא אכפת לי גם, אם עבודה זרה מסוימת, אלה שעובדים אותה עושים בשבילה דברים אחרים, בכלל לא עושים את הארבע האלה. ארבע אלה זה דברים שאסור לעשות לשום דבר בעולם. רק הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. חוץ מארבע האלה, יש לפעמים עבודה זרה, כמו לדוגמה, יש עבודה זרה שהצורה איך עובדים אותה, זה שזורקים עליה אבנים. זה עבודה זרה. אז אם אדם יבוא לעבודה זרה הספציפית הזו שזורקים עליה אבנים, אז מה יהיה אסור לעשות לאותם האלה? את הארבע האלה שהזכרנו, ודאי שאסור. על אלה גם לזרוק אבנים אסור. אבל אם אדם ילך למשל לעבודה זרה שעובדים אותה, כמו שיש עבודה זרה שאיך עובדים אותה, שעושים עליה צרכים. ואם אדם יזרוק עליה אבנים ולא יעשה עליה צרכים, לא יעבור שום דבר. למה? כי הוא לא עבד אותה באופן הספציפי כמו שאנשים עובדים. אבל אם הוא יעשה לאותה עבודה זרה את אחד מארבע עבודות שהזכרנו, אז זה כן יעבור עליה. זה הנושא של שתי המצוות הבאות. עכשיו נקרא את זה בפנים, נבין את זה. מהרמב"ם כך, המצווה השישית. העזרה שהוזרנו מלעבוד עבודה זרה אפילו בזולת ארבע העבודות הנזכרות. אך בתנאי שיהיה זה כדרכה. זאת אומרת, אם אתה עובד אותה לא באחד מארבע עבודות האלה, אבל זה הצורה שעובדים אותה, זה אסור. כלומר, שיעבדנה במה שדרך אותו הנאבד להיעבד, שהדרך שעושים אותה. כגון, שיפור עצמו לפאור, פאור אמרנו זה עבודה זרה שאיך עובדים אותה, שדם עושה עליה את הצרכים. או יזרוק אבן למרקוליס, זה הצורה שעובדים אותה. אז אם אדם יעשה את עבודה זו בפאור, עבודה זו במרקוליס, זה אסור. והוא אמר, הוא יתעלה בעזרה, על כך התורה מזהירה שאסור לעשות את זה, כתוב, ולא תעובדם. מה זה לא תעובדם? שלא נעבוד אותה בעבודה ספציפית שרגילים אותם גויים לעשות. ולשון המכילתא, מה המכילתא אומר על זה, לא תשתחווה להם, ולא תעובדם. לחייב על העבודה בפני עצמה, אם אדם עובד אותה בצורה המיוחדת שלה, ועל ההשתחוויה בפני עצמה. השתחוויה, אמרנו, זה אחד מארבע עבודות שבכל מקרה עשו. לפיכך, מי שזורק אבן לפאור, אמרנו שפאור איך עובדים אותה בעשיית צרכים. ואם אדם יזרוק אבן לפאור, או פואר עצמו למרקוליס, מרקוליס זורקים עליה אבנים, והוא דווקא יעבוד אותה על ידי עשיית צרכים, אינו חייב, כן, אינו חייב, לפי שאין זו עבודתו, כי הוא לא עושה את זה באופן הייחודי שקבעו אותם גויים. שהרי אמר יתעלה, שעל זה נאמר במפורש בפסוק, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ועשה כן גם אני. זאת אומרת שהאיסור הוא לחקור איך הם עושים את זה ואסור לחכות אותם. העובר עליו זה במזיד, אם הוא עשה בזדון את העניין הזה, חייב סקילה וקרת. אם היה עדים שיתרו בו, זה חייב סקילה. אם לא היה עדים, אז הוא חייב קרת, זה בידי שמיים. הוא בשוגג, אם בלי ידיעה הוא עשה את זה, אז קורבן צריך להיות קורבן חטא. וכבר נתבררו, כבר נתבררו גם דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין, ושם אמרו, מצטט הרמב״ם את הלשון של הגמרא במסכת סנהדרין, הוא אומר ככה, שלוש קריטות בעבודה זרה, למה? שואלת הגמרא, למה כתוב שלוש פעמים קראת בעבודה זרה? עונה הגמרא, אחת לי כדרכה, ואחת לשלו כדרכה, ואחת למולך. ואז הרמב״ם מפרט ומסביר מה התכוונה הגמרא. כלומר, שעובד לאיזה דבר שהוא ממיני עבודה זרה, באיזה מין שיהיה ממיני עבודה, הרי זה חייב קראת, בתנאי שיעבוד כדרכה. זאת אומרת, אם אדם עובד עבודה זרה בכללים שקבעו איך עובדים אותה, לא אכפת לי מה הדרך שקבעו, כמו שאמרנו קודם, זרוק אבנים או לא יודע מה, אבל אם זה הדרך שקבעו, אז זה נקרא שהוא חייב, כי הוא עבד אותה כדרכה. כלומר, בדבר שדרכה להיעבד בו, כגון מביא הרמב"ם שלוש דוגמאות של שלוש פסילים, פוער לפאור וזורק אבן למרקוליס שהזכרנו קודם, ומעביר שערו לכמוש. כמוש זה שם של עבודה זרה, שהצורה זה שאדם מורט את השערות שלו עליה. זה, אם אדם עושה את זה, זה נקרא דרך עבודתה, זה אסור. וכן, מה הפרט השני שהגמרא הזכירה? מי שעבד באחת מארבע עבודות, ארבע עבודות שהזכרנו קודם, לאיזה נאבד שיהיה? ארבע עבודות זה לא משנה לאיזה עבודה זרה, הרי זה חייב קראת, אף על פי שאין דרך עבודתו בכך. כגון, אם יקריב לפאור, אמרנו שקורבן זה הדבר שאחד מארבע עבודות, שזה לא משנה לכל עבודה זרה אסור. או ישתחווה למרקוליס, וזהו שלא כדרכה, זה לא הדרך שהגויים עובדים את האליל הזה, אבל אתה עשית את אחד מארבע דברים, זה לא אכפת לי אם הגויים לא עושים את זה, אז זה אסור. הקראת השלישי הוא במעביר באש למולך, כמו שהבאר, נראה בהמשך את האיסור של מולך מה הוא כולל.
מה זה להקטיר קטורת?
להקטיר קטורת זה נקרא שלוקחים את הסממנים, כמו שעשו בבית המקדש, ומותר לעשות את זה רק בבית המקדש על המזבח, אז אם אדם יעשה את אותו פעולה על אליל אחר במטרה לעבוד אותה בכך, אז גם אם אף גוי לא עובד את האליל הספציפי הזה על ידי קטורת, כולם עובדים את האליל הזה בדרך אחרת, אבל מכיוון שזה אחד מארבע עבודות שמותר לעשות אותם רק בבית המקדש, אז יהיה אסור לעשות את זה מול הקטורת.
לא,
וזה נראה מיד במצווה הבאה, המצווה החמישית, הוא יזכיר את הארבע עבודות שאנחנו מדברים עליה כל הזמן שאסור לעשות אותם לאף אחד. זה המצווה הבאה, העזרה שהוזרנו מלהשתחוות לעבודה זרה. התורה מזהירה אותנו להשתחוות, אבל להשתחוות זה אחד מהארבע. הוא ברור שמה שאנו אומרים עבודה זרה, מה זה נקרא עבודה זרה, הכוונה בו כל מה שנאבד זולת השם, כל דבר שעובדים אותו חוץ מהבורא זה נקרא עבודה זרה. והוא אמר איתה, לאיפה התורה אוסרת עלינו להשתחוות לדבר שלא לקדוש ברוך הוא? כתוב לא תשתחווה להם ולא תעבדם. והרמב"ם מבהיר לנו ואומר, ואין הכוונה איסור ההשתחוויה לבדה להוציא זולתה. לא מתכוונת התורה רק לאסור להשתחוות, אבל להקריב קורבן מותר, או לנסח יין מותר, או להקטיר קטורת מותר. אלא הזכיר, זה שכתוב השתחוויה, זה דרך מדרכי עבודה. זה רק אחד מהסוגים. כלומר, ההשתחוויה, אבל יש עוד שלושה חוץ מהשתחוויה שאסור לעשות. לכן מוזרים להקריב לה ומלקטר. והעובר על אחת מאלו והשתחווה, או יקריב, או ניסח, או יקטיר, חייב סקילה. ולשון המכילתא, איפה זה כתוב במפורש במכילתא מה שכרגע אמרנו? כתוב כך, זובח לאלוהים יוחרם. יוחרם זה העונש שלו. אומר המכילתא, עונש שמענו, הנה אנו רואים את העונש שהוא חייב סקילה. הזרה לא שמענו, איפה התורה מזהירה אותנו לא לעשות את זה? תלמוד לומר, כתוב לא תשתחווה להם ולא תעבדם, זה הביטוי שמזהיר אותנו לא לעשות את זה. אומר הרמב״ם ומביא את הציטוט, כתוב זביחה, כתוב זובח לאלוהים יוחרם. אז העונש כתוב בזובח, זובח זה רק אחד מהצורות, אחד מהביטויים, קורבן. זביחה בכלל הייתה, כשהיה כתוב ולא תעבדם, זה כלל את כל הסוגים. התורה הוציאה את הספציפית הביטוי של זביחה מתוך הכלל, ויצאת, הוציאו את זה וכתבו את זה במבורש, ללמד. מה רוצים ללמד אותנו? מה זביחה מיוחדת שכיוצאים בעובדים לשמיים? זביחה זה דבר ייחודי שעושים את זה בבית המקדש לקדוש ברוך הוא, וחייבים עליה. ואם אדם עשה זביחה לאליל, אז אתה חייב סקילה, בין שהוא עובדו בין שאינו עובדו. זה לא משנה אם אותו אליל עובדים אותו בזביחה או לא עובדים אותו בזביחה, ואם עשית זביחה לאליל אתה חייב סקילה. אף כל שכיוצא בו עובדים לשם חייב עליו. כל דבר שרגילים לעשות בבית המקדש אסור לעשות אותו לאלילים, בין שהוא עובדו בין שאינו עובדו. זה לא משנה אם אותו אליל עובדים אותו בדרך הזו או לא. זה ארבע דברים שרגילים לעשות בבית המקדש, מותר לעשות אותם רק לקדוש ברוך הוא. מה הם הדברים האלה? ועניין הדברים האלה שארבעת מיני עבודה אלו, והם, מה הם ארבעת הדברים? ההשתחוויה והזביחה והכיתור והניסוך, שבהם נתחייבו לעבוד את השם יתעלה. כל מי שיעבוד עבודה זרה באחת מהם חייב סקילה. אפילו אותו הנאבד אין דרכו לעובדו באחת מאלו, אפילו שאותו עבודה זרה לא רגילים לעשות את זה באחת מארבע אלו, וזוהי שקוראים לה שלא כדרכה. זה מה שכתוב בכל המקומות, שמי שעובד את העבודה זרה אפילו שלא כדרכה חייב קראת או סקילה. מה זה נקרא שלא כדרכה? שלא כדרך של הכללים של אותו עבודה זרה ספציפית, אבל זה אחד מארבע עבודות שעשו עלינו. כלומר, אף על פי שעבד אותה שלא כדרך עבודתה, כיוון שעבד באחת מאלו, חייב סקילה אם הוא מזיד, והוא בקרת אם לא נודע עליו. זאת אומרת, אם בית דין יודע על ידי עדים והתראה, זה סקילה. אם בית דין לא יכל לפסוק עליו סקילה, כי לא היה עדים והתראה, זה סקילה. או לא נענש, או אם בית דין לא יכל להניש אותו, כי היה אולי כן עדים, אבל לא היה התראה, אין אפשרות לתת לו סקילה, זה יהיה קרת. אך אם הוא שוגג, יקריב קורבן חטאת קבועה. לכן אומר הרמב״ם לסיום הדבר, אם קיבל עליו באלוקה, אם אדם קיבל על עצמו אליל באלוקה, איזה דבר שקיבלו עליו, הרי זה חייב, גם פה הוא חייב סקילה. וכבר נכפל עליו בעניין זה, התורה אוסרת עלינו את העשייה הזו כמה פעמים, כלומר, באיסור עבודתה באחד מארבעת מינים אלו, אפילו שלא כדרכה. התורה חזרה כמה פעמים על האיסור הזה, והוא אמרו יתעלה לדוגמה, מביא הרמב״ם כתוב, ולא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים. מה זה לסעירים? ולשון ספרה, הספרה אומר על הפסוק הזה, אין סעירים אלא שידים, זה כינוי לכל מיני אלילים. ובגמרא זבחים נתבהר, שלב זה הוא דווקא בשוחט לעבודה זרה, אפילו אם אין דרכה בשחיטה. אדם שוחט קורבן לעבודה זרה, אפילו שלא רגילים העובדים לשחוט לה, חייבים, כי זה אחד מארבע דברים שהזכרנו. אמרו, מניין לזבח בימה למרקוליס, שהוא חייב, שנאמר ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. אם אינו עניין לכדרכה, הפסוק הזה לא בא לאסור עלינו את צורת העבודה כדרכה, כי הרי זה אנחנו יודעים שאסור. דכתיב, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהם, זה כבר נאמר שאסור לעבוד את העבודה זרה לפי הכללים שהגויים קבעו. נאו עניין לשלו כדרכה, זה הפסוק הזה בא לאסור עלינו שאפילו אם אין דרכה לעובדה בכך, מכיוון שזה אחד מארבע עבודות, אסור. אם כן, העובר על זה, אם הוא מזיד, הרי הוא בקרת או סקילה, כמו שביארנו, ובשוגג יקריב קורבן. ולשון הכתוב, זובח לאלוהים יוחרם. וכבר נדברו דיני מצווה זו, פרק ז' מסנהדרין. המצווה הבאה, זה שאסור לעשות פסל, בפועל. לא לעשות לעצמך, לא לעשות למישהו אחר, לא שמישהו אחר יעשה לך, זה שתי המצוות הבאות. המצווה השנייה, העזרה שעוזרנו מלעשות פסילים אשר יעבדו. אפשר לעשות פסילים שעובדים אותם. ואין הבדל בין שיישם בידו או יבקש לעשות אותם. לא, זה לא משנה אם אתה בעצמך מייצר את הפסיל, את האליל, או שמישהו אחר עושה את זה לך. והוא אמר או יתעלה, איפה התורה מזהירה אותנו על הדבר הזה. כתוב, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. והעובר עליו זה, מי שעושה פסל לעצמו או שהוא מבקש ממישהו אחר שיעשה לו, חייב מלכות. כלומר, על עשיית עבודה זרה או בקשה לעשות לו, שאתה מבקש ממישהו אחר לעשות לך, אף מי שלא עבודה, אתה בכלל לא עובד אותה, אתה רק מייצר אותה, זה מלכות. המצווה השלישית, העזרה שעוזרנו מלעשות עבודה זרה, אפילו לזולתנו לעובדה. זה מצווה, זאת אומרת, זה מצוות לא תעשה, התורה מזהירה אותנו, שאסור לעשות עבודה זרה, לעבוד אותה, אפילו שנגיד לגוי תעשה בשבילנו, זה גם אסור. אפילו היה זה המבקש אותנו לעשותה, הוא גוי. זאת אומרת, אם מישהו אחר, מה הכוונה פה? מישהו אחר רוצה לעבוד עבודה זרה, לא אנחנו. מישהו אחר סך הכל מבקש מאיתנו, בוא תפתח מפעל שמייצר עבודה זרה. ואם בא למפעל הוא יהודי, הוא אומר, אני בכלל לא מאמין בזה ולא מתכוון לעבוד את זה. אני רק מייצר את זה בשביל גוי. גם זה אסור. אסור לך לייצר עבודה זרה. והוא אמרו איתה לאיזה מה שהתורה אומרת, ואלוהים השוחה לא תעשו לכם. אסור לעשות, לייצר עבודה זרה אפילו למישהו אחר. ומהפסוק הזה למדים שתי דברים, לא לעשות למישהו אחר וגם לא לעשות לעצמך. לשון ספרה, הספרה אומר, ואלוהים השוחה לא תעשו אפילו לאחרים, אפילו למישהו אחר, לא לעצמך, כי קוראים את הפסוק הזה ואלוהים השוחה לא תעשו, נקודה. אל תעשו גם למישהו אחר. המילה לכם בא להוסיף גם לא תעשו לכם, זה בא להוסיף עוד איסור, כמו שהוא ממשיך. ושם אמרו, העושה עבודה זרה לעצמו, אדם עשה עבודה זרה לעצמו שהוא רוצה לעבוד אותה, עובר משום שתי עזרות. כלומר, שהוא עובר על עשייתה בידו ואפילו היא לאחרים. אם עשית ביד אפילו למישהו אחר, זה גם אסור. כמו שנתבהר במצווה שלישית זו, כמו שהמצווה הזו כרגע אמרנו שאסור לעשות אפילו למישהו אחר, וגם עובר על שרכש עבודה זרה והירי ביוצאותו, אף עם זה שעשה לו הוא אחר. גם אם מישהו אחר עשה לך, אתה רק קנית את זה, גם זה כלול באיסור הזה. כמו שקדם במצווה ב', כמו שכתוב, קראנו את זה גם קודם במצווה השנייה. לפיכך לוקה שתי מלכויות. לכן אם אדם עשה עבודה זרה לעצמו, אז הוא עובר על שתי, הוא לוקה פעמיים. פעם אחת על זה שהוא עשה, גם אם זה לא היה לעצמו, פעם אחת שרכשת לעצמך. וכבר נתבהר דין המצווה הזאת, עם מה שלפניה, במסכת עבודה זרה. המצווה הבאה זה איסור מעניין. אסור לעשות, חוץ מעבודה זרה, יש איסור לעשות צורה, לייצר צורה ממתכת או מעץ או מאבן, לא משנה, צורה של בן אדם. צורה של בן אדם שלם זה איסור שאסור לעשות אותו. אומר הרמב״ם, המצווה הרביעית, העזרה שעוזרנו מלעשות צורת האדם מן המתכות, האבנים, העצים ודומיהם, אף על פי שלא נעשו כדי לעובדם. לא עשית את זה בשביל לעבוד את הדמות הזו, אבל יצרת דמות של בן אדם מאיזשהו חומר, אסור. וזאת לבשל. כדי להרחיק מלעשות הצורות בכלל. מה הסיבה שהתורה אוסרת עלינו לעשות את זה? זה פשוט מקדם ביטחון. כדי שלא יהיה מצב שאם תעשה צורת אדם, תעשה אחר כך צורות אחרות, כדי שלא יחשבו עליהם מה שחושבים ההמונים, כלומר עובדי עבודה זרה, שחושבים שיש לה צורות השפעה. איפה התורה אוסרת עלינו את הדבר הזה? והוא אמר הוא יתעלה, איפה התורה אומרת שאסור לעשות את זה? כתוב, לא תעשון איתי, לפרוש המילה איתי, איתי מסבירה על זה הגמרא, איתי זה אותי, כי הרי ידוע שהרי הבן אדם עליו נאמר שהוא נתווה בצורתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהפסוק אומר, בצלמנו כדמותינו. אז לא תעשון איתי, אל תעשה בן אדם שהוא נוצר בצלמי כדמותי. אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. ולשון המכילתה בעניין לב זה, על דרך הפירוש המכילתה מסביר את האיסור הזה ואומר, אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשו לכם, מה הכוונה? שלא תאמר הרי אני עושה לנוי, כדרך שהחירים עושים במדינות, אני לא עושה את זה בשביל עבודה זרה, אני עושה את זה סתם ככה לנוי ליופי. תלמוד לומר לא תעשו לכם, אל תעשו לא לנוי ולא לשום דבר אחר בכלל. עובר עליו זה חייב מלכות. וכבר נתבררו דיני מצווה זו ואיזה צורה מותר לפתח ואיזה אסור ואיך יהיה אופן הפיתוח. וזולת זה בפרק ג' מעבודה זרה. רמב"ם אומר, כאן אמרתי את האיסור בכללות, יש בזה הרבה פרטים. בפרק השלישי במסכת עבודה זרה יש פרטים מסוימים בעניין הזה. ונתבהר בסנהדרין שלב זה, כלומר זה שנאמר לא תעשו איתי אלוהי כסף, כולל גם עניינים אחרים חוץ מעניין מצוות אלו. אותו פסוק שהזכרנו כרגע שזה עזרה לא לעשות את זה, הוא בעצם כולל דברים נוספים, אבל פשטי דקרא מדבר ממה שהזכרנו. הפירוש הפשוט של הפסוק זה מה שאנחנו אמרנו כרגע, למרות שבגמרא אומרים שזה כולל עוד דברים נוספים, כמו שנדבר במחילתא. המצווה הבאה זה המצווה התתוו. מה המצווה הזו שעליה נלמד כרגע? שאסור לעודד אנשים ולקרוא להם לעבוד עבודה זרה. זה התוכן של המצווה הבאה. המצווה התתוו. הזרה שהוזרנו מלקרוא לעבודה זרה. מה זה לקרוא לעבודה זרה? כלומר, לקרוא בני אדם לעבודתה ולזורזם בכך. לעודד אנשים, בואו תעבדו, לעמוד בפתח ולקרוא רק לאנשים שיכנסו לעבודה זרה, זה הסוף. כלומר, אף על פי שהקורא הזה אינו עובד, זה שעומד בפתח לקרוא, הוא בכלל לא מאמין בזה אפילו, אבל הוא, התפקיד שלו זה רק לקרוא לאנשים, זה הסוף. ולא עשה שום מעשה מן המעשים, זולת הקריאה אליה, רק קרא לאנשים, זה הסוף. זה, אם קרא רבים, אם הוא עודד את רוב אנשי העיר לעשות את זה, נקרא מדיח. הוא הדיח אנשים. והוא אמר, הוא יתעלה, איפה התורה אוסרת עלינו את העניין הזה? כתוב, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם למור. ואם קרא לאחד מבני אדם, אם הוא עמד וקרא רק לאדם בודד, לא קוראים לו מדיח, הרי זה נקרא מסית. וזה נלמד בשיעור הבא של היום הבא על האיסור של מסית. והוא אמרו יתעלה, כי יסיתך אחיך בין אמך וגומר. ודברינו במצווה זו, מה שאנחנו כרגע מדברים, זה לא על מסית, אלא על מדיח. הוא במדיח מלבד. והזרה שבאה על זה, איפה התורה מזהירה אותנו לא להדיח אחרים בעבודה זרה, היא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, לא ישמע על פיך. שאפילו לא תגיד בפה שלך לקרוא לאנשים. ובגמרא סנהדרין אמרו, ולא ישמע על פיך, הגמרא אומרת ככה. עזרה למסית. בגמרא בהתחלה כתוב שהעזרה במילים ולא ישמע על פיך זה למסית. מה אמרנו? מה זה מסית? לקרוא לבודד. פה הרמב"ם מדבר על אדם שקורא לרבים, מדיח. אז הגמרא אומרת ככה, מסית בעד יכתיב בי. מסית כתוב במפורש שאסור. איפה כתוב? ולא וכל ישראל ישמעון ויראון ולא יוסיפו לעשות. אז לא יכול להיות שפסוק ולא ישמע על פיך זה עזרה למסית, אלא על מה הפסוק הזה הולך? עזרה על המדיח. וכן אמרו במחילתא דרבי ישמעאל, לא ישמע על פיך. מה התורה מתכוונת בפסוק הזה? עזרה למדיח. העובר עליו זה אדם שכן קורא לאנשי העיר לעבוד עבוד עזרה, חייב סקילה. ולשון סנדרין, מה הגמרא אומרת במסכת סנדרין? מדיחי עיר הנידחת, אלה שהדיחו וסיתו את כל העיר לעבוד את עבוד עזרה, בסקילה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק י' מסנהדרין. שלוש המצוות האחרונות הן מצוות קצרות. המצווה קוף פייבב זה הציווי שנצטבנו להרוג אנשי עיר הנידחת כולם ולשרוף את העיר על כל מה שבתוכה. זאת אומרת, אותה עיר שרוב אנשיה הוסטו לעבודה זרה, צריך להרוג אותם ולשרוף את כל העיר. וזהו דין עיר הנידחת. והוא אמרו יתעלף, התורה מציבה עלינו את העניין הזה. כתוב, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו במסכת סנהדרין. המצווה הקף ג', העזרה שהוזרנו מלבנות עיר הנידחת. זאת אומרת, אחרי שהעיר הזו נשרפה והושמדה, אסור לבנות אותה מחדש. והוא אמרו יתעלה, זה מה שכתוב, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. כל הבונה ממנה איזה דבר חייב מלכות. אפילו אם בנית איזה רחוב אחד או איזה בית אחד מחדש, זה איסור שחייבים עליה מלכות. כלומר, אסור שיישב אותה עיר כמו שהייתה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק י' מסנהדרין. מצווה האחרונה על השיעור היומי, המצווה החף דלת, העזרה שהוזרנו מלהשתמש ומליהנות באיזה דבר מנכסי עיר הנידחת. זאת אומרת, כל חפץ שהיה שווה לעיר, שייך לעיר הנידחת, צריך לשרוף אותה, אסור ליהנות ממנה. והוא אמרו יתעלה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. והלוקח ממנה כלשהו, חייב מלכות, וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק י' מסנהדרין.